טוב, אמרנו שאי אפשר לברוח מזה בעומק רוממותו. אתם זוכרים שהיכולת להנביע, זוכרים את המילה אקוויפר, שהיכולת שלנו למצוא את האמת שלנו היא התכנסות פנימה, היא לא מבחוץ. הפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה, או יותר נכון מעביריה, מי הם מעביריה? גיבורי הרוחניות ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. ומטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בעמים, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. קרי, הבן אדם מזהה את עצמו על ידי הסתכלות על המרחב שלו. המיקום שלי זה כמו נבוא צנחן. אתם יודעים מה זה נבוא צנחן? לא. זורקים בן אדם בשום מקום, הוא אמור ללמוד את כל תא השטח, 2 קילומטר על 2 קילומטר, אבל לא אומרים לו איפה ממקמים אותו, זורקים אותו פתאום באיזושהי נקודה. האם למדת את כל השטח, מכל הכיוונים, מכל המינים, מכל הזה, ולא רק את הציר שבו אתה אמור לנוע?
הוא אמור לזהות אותו כאילו.
אז הוא אמור לזהות, הוא אמור ליפול בתוך הנקודה, להסתכל למין השמאלה, לזכור את הגבעה הזאת, להבין איפה הוא נמצא, אוקיי, ואז להתלבש על הציר שהוא תכנן. אבל אם הוא לא למד את כל המרחב, אלא רק הוא למד את הנתיב שהוא הולך, אז אם לא יזרקו אותו על הנתיב שלו, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אז היכולת לזהות את התנועה שלי, את הציר, מה? אתה צריך ללמוד הכל. צריך ללמוד הכל. אתה השטח של כמה קילומטרים, אתה צריך ללמוד כל מה שקורה בו. ואז עוד פעם, אז לעניין זה מה, 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 מה נמשל? שהזיהוי שלי, נקודת הזיהוי העצמית שלי, לאן אני צריך לפנות, היא נובעת מהזיהוי, מההסתכלות החוצה. להבין את המרחב. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אני קובע את הזהות שלי ואפילו את צעדי ההליכה שלי, בהרבה מהם, כי יש גם את הצדדי ההליכה שהם שלי לחלוטין. שהם לא המצופים ממני, שהם לא נגזרת ממה שההורים שלי והעם שלי וכו'. אלא הם הכישרון שלי והאופי שלי, הדברים שקשורים אליי. אבל הרבה מנקודות הזיהוי שלי והזהות שלי נקבעים על ידי התבוננות אחורה. בינו שנות דור ודור. כן, אתה מסתכל אחורה, מבין את כל המהלך שקרה עד עכשיו וממנו גוזר משמעויות קדימה. אז זה מה שהוא אמר פה. שהפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזמן הפלגיה מהפסיכיקה הכללית. על ידי מעבריה, כל האוצרות שיש לנו, כל הרוחניות שלנו, היא מתיישבת ומתלבשת באומה שלנו, בעדות, במשפחות, בשבטים, 12 השבטים עם הדגלים, יש מאמר ארוך של הרב על הדגלים, שכל דגל בדגל יש לו איזה אפיון, יש לו מיוחד. כשאתה מסתכל, מרים את המבט שלך מעבר לבטן שלך, אל המאפיינים הסביבתיים שלך, זה גם גוזר משמעויות לנקודה שבה אתה חי. וככה האדם הולך ו...
אבל זה לא...
זה גם תוכחה, זה תוכחה. זה תוכחה. העם שלי, העם שלי, כשאני רוצה ללמוד על הזהות שלי ואני מעמיק פנימה, אחד מהמעמקים פנימה זה לא רק ההסתכלות, זה הסתכלות פנימית שלי, שאני צריך להסתכל פנימה. על מה? פה הוא אומר, על איפה שנולדתי. תבנית נוף מולדתי היא גם מסמלת מי אני. אתה מבין? יש מאמר כזה של אם אתה רואה ביצה, אתה רואה ביצה, בתוך קן, איך אתה יודע מה יפקע מהביצה?
אני לא יודע ציפור.
למה?
אני לא יודע ציפור.
אולי זה תרנגולת.
אין סיכוי שתרנגולת תגיע לשם.
לאן? לא קן על העץ, לא יודע, קן על נגיד מקום שתרנגולת יכולה להגיע, על הגג של ה...
לא יודע, יכול להיות שזה פשוט על פני החברתית.
ואם אני אגיד לך, תשמע, אין מה לעשות, אנחנו חייבים פה לדעת, זה חיים ומוות, חייבים לדעת איך, תביא מודיעין, לא יודע. איך הדרך שלך לדעת מה יש שם, בתוך הביצה?
זה משייך הקן.
מה זה אומר?
לחכות, לצפות.
לראות מי האימא.
יפה.
תצפת.
חכה. תראות, חכה שהאימא תבוא תתגור, או תגיע לקן בחזרה, ואז אתה יודע מה יש בביצה, נכון? למה? מי אמר? אולי בביצה יש בכלל נחש. גם נחשים יוצאים ביצים, נכון? יש שם נחש? מה הדבר כזה?
קודם כל יש...
מציפור או את הציפור?
יש ציפור שמולידות...
נחשים?
לא, שמולידות ביצים שלהם בקנים של
ציפורים
אחרות. לא, אבל זה לא קשור, השאלה שלי אחרת. אבל זה לא ככה מהבני אדם, אני לא נהיה שכפול העתק של ההורים שלי.
או, אז זה מה שאמרנו מקודם, שזה גוזר משמעויות ב-80%. לא אמרנו שזה עכשיו, אל תקלבק, אני צריך גם למצוא את הכישרון שלי. אני צריך לראות מה המיוחדות שלי בסיפור.
אבל אחרי זה קשור להורים שלי. אם המיוחדות שלי, זה לא קשור להורים שלי. אומרים שיש לו מוחדות שלהם, יש לו מוחדות שלי.
לא, נכון, את זה אתה לא לומד מהם.
אז מה אני לומד?
אני לומד, כשאני צריך לזהות את עצמי, וצריך לבנות את המשימות שלי, את המבוקש ממני, מה נדרש ממני, למנות, מה חובתי בעולמי, מה חובתו בעולמו, כן? אז הדבר הראשון צריך לעשות, אני צריך לעשות כמה דברים. א', זהות אישית, מי אני? מה מיוחד בי, מה אני אוהב, מה המאפיינים שלי, מה הפאזל שלי, מה העוד שלי בתורה. מה מיוחד, מה הכישרון שלי? אני כקובי, איזה כישרון? הקדוש ברוך הוא חנן אותי, כנראה שהוא נתן לי איזשהו כישרון מסוים. כי אם לא היה לי כישרון מיוחד שלכם אין, אז הוא לא היה בורא אותי. בסדר? זה שלב אחד. שלב שני, או אולי השלב השני, הוא קודם לשלב הראשון, שהוא גם עוזר לי להבין את המיוחדות שלי, זה להבין את הניבוא צנחן. להבין, רגע, טרח, נפלתי, בוא נראה איפה נפלתי.
סביבת גידול?
סביבת גידול, סוג של. סביבת גידול לאו דווקא באיזה שכונה גדלתי, אלא בתור איזה עם גדלתי. מה העם הזה עשה? מה ההיסטוריה שלו? מה הניע אותו כל הזמן? מה המנוע שמניע את העם הזה כל הזמן בדרך? מה זה עם ישראל? מה זה היהדות? מה זה הביצה, נקרא לזה? הביצה החברתית שבה נוצרתי. כשאני מבין, מסתכל ימינה ושמאלה ומגלה איפה נמצאתי, איפה אני פה, עכשיו אני לוקח את כל זה, אוסף, אוגר כמובן את הכישרון שלי, מה אני, מה הנקודה שלי המיוחדת, כי אני באמת לא רוצה להיות שכפול. אני רוצה לתת לתוך הביצה הזאת גם את המיוחדות שלי. אבל שני הדברים ביחד הם אלה שמניעים את התהליך קדימה.
אתה אומר שבעצם השם שם אותנו בסביבה מסוימת כדי שניקח מן הדברים ונבטא אותם בדרך שלנו? דברים הטובים.
לא, הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל. הוא לא לימד אותנו ככה לעשות את זה. הוא ברא את עם ישראל. נכון. כי הוא חשב שההורים שלך הם האנשים הכי נכונים לגדל אותך.
ואז מה אני עושה? לוקח את זה, ואז מה? מה, אני מבטא את זה בדרך שלי?
על פי רוב, כן, לוקח מהם. ברור, שאל אביך ויגדך. אז כן, אחלה, אל תתוש תורת ממך, שמע בני מוסר אביך, אתה שומע? כן, באופן פשוט, כן, אני אמור לקחת בהורים שלי. יצא חוצץ, יצא חורג מזה. מקרים שבהם, מה שנקרא, נטוש תורת אמך וזנח יראת אביך. לא יודע, יש מקרים קיצוניים שבהם בן אדם נולד למשפחה כזאת מסוכנת, משפחה. לא, לא, לא משנה, לא משנה.
מה, השם שם אותך כשתברך מהם?
ניסיון, לכל מיני דברים, כן. זה לא עכשיו, זה לא, מה שנקרא, לא, זה לא בית ספר, זה לא כאילו אחד ועוד אחד שווה שתיים. על פי רוב, כן, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שבו אתה צריך, כנראה הוא המקום הכי טוב לך. הוא בפועל לא היה טוב לי, ההורים שלי עיקו אותי.
למה, יכול להיות שהוא היה טוב?
לא יודע. תשובה ראשונה, יכול להיות שזה טוב לך. רק בהפוך על הפוך. אני כן, אני גדלתי במקום שהיה לי מאוד קשה בילדות שלי, ההורים שלי לא יודע מה עשו לי, וזה גידל אותי. אופציה אחת, לא יודע, אפשרי. לא יודע, כן, אבל אופציה מוסרית אפשרית אחת להסביר בדרכי השם. דבר שני שאפשר להסביר, שהוא יכול להיות שכן, שבסיטואציה שבה אתה נבראת, והבחירה החופשית שההורים שלך בחרו לחיות את חייהם, הם עיוותו בבחירתם את הסדר הטבעי הנורמלי של מה שהיה אמור לקרות, ואתה במנגנון הזה לא אמור לקחת שום דבר, אתה אמור לקחת באופן חלקי את מה שאפשר.
לא
הסדר
הטבעי...
הבטחת שזו השאלה האחרונה.
מה?
הבטחת שזו השאלה האחרונה. סתם, שנוכל להתקדם במעבר. תשאל אותי אחרי זה, בסדר? יאללה. בוא נמשיך. והנוי והעדן חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית, הפועלת עד לפרטי פרטיות, שאינם נבדלים מן כללי הכלליות. טוב, יש מאמר כזה ברב באיזשהו מקום, שכשם שאנו מצווים להודות ולומר מה גדלו מעשיך השם, כך צריכים אנו לומר מה קטנו מעשיך השם. מה?
מה רבו
היה? לא. מה גדלו, כך הולכת הפסקה. לפחות, אני לא יודע איך מאמר חז"ל, רק יש שאנחנו רוצים להגיד מה גדלו מעשיך השם, ככה אנחנו רוצים להגיד מה קטנו מעשיך השם. ככה אומר הפסקה, נדמה לי באורות ישראל, אם אני זוכר טוב, זה כתוב שם. מה הכוונה, מה בא לומר? שלפעמים אנחנו מתלהבים רק מהדברים הכלליים, הגדולים, אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מכל כל. הוא נמצא גם בתהליכים הגדולים, בתאריכים ובהיסטוריה ובעולמות הגדולים, והוא גם בסוף יורד עד לפרטי פרטים. זאת אומרת, אני גם כפרט שואף מהכלל. אומר את זה בהקשר למה שאמרנו מקודם, שבאדם שואף את הזהות שלו הפרטית, גם מתבוננות על הכלל. כן? אז הנה אומר, איך זה יכול להיות? מה, אני הפרטי עכשיו נובע מתוך הכלל, ממש מעסיק מישהו, אני כזה גפרור בתוך הסיפור הלאומי, הכלל עולמי של, הכלל לאומי שלנו, הכלל עולמי אפילו. אבל לא, זה ככה, ככה זה עובד. כן? שאינם נבדלים מן כללי הכלליות, אלא על פי המיצרים הסובייקטיביים, המסתמכים והולכים כענני בקר לרגלי צאת השמש בגבורתו, על די הופעת האובייקטיביות הכללית והשלמה על כל חדרי רוח ונשמה. טוב, לא כל משפט אני יודע פה להסביר. כמו תהליך טבעי שקורה, נותן פה איזשהו כנראה משל, תהליך טבעי שקורה, שתהליכים גלובליים משפיעים אפילו על דברים הקטנים ביותר. אז הוא אומר ככה גם, בעצם הגלובליזציה שלנו כעם היא משפיעה ויורדת עד אליי. הפסיכיקה המציאותית מתגלה בהווייתה בחזיונות הבלתי מצויים של גדולי ההיסטוריה. אלה שהפכו בשיעותם עולמות מלאים, מחקו תווים שהיו חקיקים בכוח ברזל בחלמי צור, וחקיקו תחתם אחרים חזקים ויפים מהם, ושינו בקלסטר הפנים של האנושיות כולה, או של סעיפים אחדים מהן ההולכים ופועלים על כולה. כן? מה זה אומר? זה אומר שדברים, אנשים, הם אלה שבחרו לשנות כל מיני דברים שהיו חלק מה-DNA הלאומי שלנו. אומרים את זה היום, שכל מיני דברים שהם בעצם היו מה-DNA הכי בסיסי של העם היהודי, פתאום, אתם יודעים, בהסתכלות של נרטיב, יש את המילה הזאת, הקדושה, נרטיב, בנרטיב כזה, בנרטיב אחר, בהסתכלות כזאת, בהסתכלות אחרת, פתאום דברים שהם היו נכסי צאן ברזל בעם ישראל, יורדים. פתאום כל מיני אמירות וכל מיני דברים שהם כאילו, זה היה ברור, זה היה ברור, משנים תו. שנים תו קטן, פתאום אומרים סימן שאלה בסוף. רק באיזה תווים קטנים אפשר בעצם לשנות את כל המארג של מה זה עם ישראל. שבת הייתה תמיד, אני לא יודע מה, בזה, פתאום שבת הפכה להיות פגיעה בזכויות ה... לא יודע מה, הציבור. אתה רואה כל מיני פרסומות של דיזינגוף מקום המדינה, מתקופת תחילת תל אביב, שהוא קורא, מבקש מהחצופים שלא לעבור עם האוטומובילים שלהם ליד, באזורים חברתיים, באזורים... הומי אדם, או ברחובות, בפרסיה, מי שרוצה שעשה את זה בצינה, ולא להתחצף, ולא להעיז פנים, ולנסוע ברחבים,
בשבת?
בעגלות, בכל מיני כאלה, בשבת, כן. לא, אז אני אומר, כדוגמת זה, אגב גם, כן, בטח, גם האנשים האלה יתבו קו. כדוגמתו, גם היו לפני כן, וגם אחרי זה, עד היום, אנשים שהם משפיעים על דעת הקהל, שכשהם משנים תו אחד קטן, זה לפעמים משנה את כל ה... מה שהוא קורא, הפסיכיקה הציבורית שלנו. מה זה הפסיכיקה הציבורית? ה-DNA הציבורי שלנו. הפסיכולוגיה הציבורית שלנו, כעם.
זה
סותר
את מה שהוא אומר על...
איש,
מה זה הפסיכיקה הציבורית? כנסת ישראל, תמצית משהו?
נו, כנסת, תמצית ההוויה.
לא, אני לא זוכר, כן, כנסת ישראל, תמצית ההוויה וכל זה. זה לא סותר, אם אפשר לשנות את זה,
זה לא משנה, זה לא משתנה בעצם. זה משתנה בחוץ. זה שכרגע עם ישראל לא רואה בשבת איזה משהו מיוחד, שנייה, או כל מיני דברים שמשתנים כיום, זה לא משתנה בפועל. זה לא משתנה בכוח, זה משתנה רק בפועל. זאת אומרת, זה שעם ישראל היום נמצא אולי במצב של להערכתנו רחוק מאוד מתורה ומצוות ומהגאולה, אנחנו אומרים, חבר'ה, זה רק מבחוץ. אין מה לדאוג. עם ישראל חי וקיים, תדעו לכם. זה בעומק נשמתו, הוא שם על החלוטין, הוא ב... הוא בשיא הקישור שלו, עם הקדוש ברוך הוא, לא בשיא הקישור, כמובן שאפשר להתקשר. אבל אין בזה, הצינור חי, הצינור לא מת. נראה כאילו שכבר חתכנו את הטבור מהקדוש ברוך הוא, מהיהדות, מה פתאום, הטבור, אותו טבור בדיוק, אין בו נגיע. נשמה שנתת בי תאוריי, כשם שזה נכון על הפרט, כך זה נכון על הכלל, ואולי אפילו על הכלל יותר. למה? כי בכנסת ישראל כולך יפה רעייתי ומומן בך. האקוויפר של עם ישראל הוא נקי, הוא נקי על הקצה. עכשיו השאלה, עד כמה אנחנו מחוברים אליו? הפסיכיקה המציאותית מתגלה בהוותה בחזיונות הבלתי מצויים של גדולי היסטוריה, אלה שהפכו בשיעותם עולמות מלאים, מחקו תווים שהיו חוקקים בכוח ברזל בחלמי צור, וחקקו תחתם אחרים חזקים ויפים מהם, ושינו בקלסטר הפנים של האנושות כולה, או של סעיפים אחדים, מנה הולכים פועלים על כולה. אגב, זה יכול להיות לרע, זה יכול להיות לטוב. כן, אותם אנשים גם שינו דברים לטובה. הלכו והשפיעו והפיצו את המוסר היהודי ואת הדרך שלנו ואת התורה שלנו, ולאט לאט 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 בנרטיב זוחל הכניסו לעולם כמו השחרור העבדים. העולם כולו חשב שהעבדות זה דבר שהוא אפשרי. כן? וההשפעה של התורה, מי מות משה רבנו, הוא שלח את עמי ויעבדוני, let my people go, המפורסם, כן? לאט לאט, דברים שאנחנו כתבנו, הולכים ומשנים בהיסטוריה זוחלת את כל העולם כולו, על ידי שינוי והכנסת תו, הפסיכיקה העולמית משתנה. הפסיכיקה הווייתית המצויה בפועל ושופעת שפע כוח, לא זו שמצטיירת ומצטלמת בצללים של מדע והשכלה שטחית או עמוקה. כן, לא מה שנראה מבחוץ, בכוח ולא בפועל. מתגלה היא רק באדירי הכוח שבעולם. העזורים בגבורת אלוהים היהודים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. טוב, זה קשה מאוד לתפוס את זה, אבל זו אמת. האמת נקבעת בתוככי בתי המדרש. אצל גדולי המאמינים, אצל אנשים שתופסים עולם שלם, תופסים את כל רבדי החיים, גם הנשמתיים שלהם, גם הפנימיים שלהם, גם הרבדים הרוחניים של המציאות, וחיים את החיים. האנשים האלה, בדעתם, באמונתם, בדיבורם, במסרים שהם מוסרים, הם אלה שמחזיקים את העולם, הם אלה שמקדמים את העולם למקום הנכון שלו והטוב שלו, גם אם הם לא מפרסמים את מה שהם אומרים בוויינט. בסדר? העולם של וויינט הוא עולם שהחשיפה אליו גדולה, אבל ההשפעה שלו היא שולית לחלוטין. גם אם נראה לנו שבמשך 5 ימים כולם דיברו על כתבה שהתפרסמה בוויינט, גם בכמות שלה זה נמוך, כי זה מתפרסם על 3 מיליון איש או לא משנה כמה אנשים, אבל זה תוך 3 ימים יורד מהכותרות, וגם החדירה של זה לעומק הנשמות של האנשים הוא משהו זמני, גם אם הזמני הזה הוא 20 שנה, הוא 30 שנה, הוא לא מחנך דורות. מחר וויינט יכתבו משהו אחר, ואנשים יסתגלו לעצמם מחשבות אחרות. האדם המאמין, גם אם הוא יקרא 1,000 כתבות של וויינט, ועדיף שלא, הוא במילה גם לא יקרא, אבל גם לו יצוע שהוא היה קורא 1,000 כתבות של וויינט, שיטת החינוך שלו והעולם הפנימי שלו, הוא נובע, המחשבות שלו ועומר חייו נובע מהקוויפר, לא מוויינט, הוא נובע מלמטה. לכן גם אם הוא נחשף לעולם שחי הפוך, והרציונל שלו הוא רגיל, אנושי, כזה שמדבר את שפת המערה והדינמיקות החברתיות שמתגלעות כל 2-3 יום, הוא לא מושפע משום דבר. למה? כי השנורקל שלו הוא למטה ולא למעלה. גם אם הוא נראה מעורב, מעורב בדעת עם הבריאות. הוא עם כולם, הוא חובה, הוא חייכי עולם הזה, הוא בצבא, הוא בכלכלה, הוא במינהל, הוא בא לא יודע איפה. אם הוא שואב את הכוח שלו מלמטה, מהקוויפר, זאת אומרת, ממקורות השפע היהודים, האמונה באל חי, כן? הוא משפיע על המציאות הרבה יותר מאיש תקשורת ראשון במעלה. בדימוי שלי, זה לא, רק בשביל המשל, כאילו, אני קורא לזה אקוויפר, כי זה כאילו לא ניכר מעל העין. זה כאילו מתחת לאדמה. אפשר להגיד גם הפוך למעלה, כן.
לא אומר בן אדם מאמין, לא בן אדם ששם כיפה במשהו.
נכון. כי זה לא חיות. זה לא חיות. יש לי כתבה, גזיר עיתון, שנמצא פה בקד הזה שלי, בקלסר, ששם יש כותרת של כתבה, שהכותרת היא, מה יותר משפיע במציאות? שיעור בבית המדרש או כתבה בוויינט? בעולם קטן. מה יותר משפיע? שיעור שעכשיו פה, קורה פה, 6 אנשים יושבים לומדים תורה, או מאמר שעכשיו הייתי מפרסם בוויינט?
משפיע במציאות עכשיו סגולית או לעתיד לבוא?
אמרת שני דברים הפכים. עכשיו סגולית, מה זה עכשיו סגולית?
נכון.
אה, הבנתי מה רצית להגיד.
לא, עכשיו כאילו במציאות...
עכשיו. אני אגיד לך, תקשיב. בעולם הפיזי, תראה, אני אעשה לך משהו כזה. תביא איזה עת. תראה. העולם נבנה בשני רבדים. הרובד העליון זה הרובד שאנחנו רואים מעל פני השטח, גובה פני הים. בסדר? זה הגובה שאנחנו חיים בו. חיים בו, הכוונה, בדיפולט, איך נקרא לזה? בעובר ושב. החיים שלנו מתנהלים פה. פה גובה פני הים. מה שאני רואה, מה שאתה רואה. רק אנחנו בתור אנשים מאמינים, אנחנו עמלים כל הזמן להגיד, זה רק הרובד החיצוני. באמת, הרובד הוא הרבה יותר עמוק. זה הרובד האמיתי. אז למה אתה חי פה? כי אני אנוש. אני לא יכול לחיות פה, אני לא מלאך. אני צריך לחיות את החיים, אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, אני צריך להתפרנס, אני צריך לחיות את המשחק, את החיים, בסדר? אבל אני יודע שכל מה שנותן כוח, האמת של המציאות זה זה. כמו שלמשל, אני בשר וגם רוח. ואני מבין שאני לא רק אוכל ושתה, אני גם צריך לפתח את האישיות שלי ואת המידות שלי וזה, כי זה הסיפור האמיתי. אני, זה הפנים שלי ולא החוץ שלי ולא הבשר שלי. בסדר? זה קל לי לראות את זה. יש אנשים שלא רואים את זה, משקיעים כל הזמן בשרירים ובנראות. אבל בוא נגיד, רוב בני אדם מבינים שהאישיות שלהם זה יותר חשוב מאשר איך הם נראים. נגיד. שנייה, רק בוא נגמור את זה. אז האדם המאמין אומר, מה פתאום, זה הסיפור המרכזי, והוא זה שנותן כוח לקו פני המים, למה שאני אומר. למה אמרתי את זה? כי איך התחלנו? שיעור מר, בשיעור הבא, או, כן, שיעור ברמור. תראה. כתבה בוויינט היא פה. נכון? היא פה. יפה. שיעור תורה הוא פה. יפה. עכשיו, מה אתה רצית להגיד? שלמה שיעור תורה, אין לך ואמינה להגיד, נכון? שיעור, למה שיעור תורה הוא יותר משפיע? בטח הרב מתכוון, הוא משפיע לעתיד לבוא. לא עכשיו. כי אם אני מודד את זה עכשיו נטו, תכלס, בוא. שיעור, כתבה בוואנט, פרסמה על 3 מיליון איש, כולם מדברים על זה, ואת השיעור פה, אף אחד לא מדבר עליו, הוא לא מתפרסם, ויכול להיות שכל הזכויות של השיעור פה, בעולם הבא נגיע, נראה וי. תבוא אותך, שמה, נגיד לך, שמה, בוא נע... אז, בתאריך הזה, ישבתם עם קובי, למדתם תורה, וי.
רק אם תהיה
אמירה...
רק אם תהיה אמירה, יפרסמו.
כן, מאחר ואין אמירה, אז אנחנו כאילו... לא, אני אומר, עכשיו. עכשיו השיעור הזה משפיע יותר מוויינט. למה? כי תראה. אם אני עכשיו שם 2 מדומטרים, בסדר? מדומטר אחד אני שם על הקו העליון. לראות כמה השפעה שיש לו במציאות, אתה תראה השפעה גדולה מאוד. בכמותיות, אין הכמות של הדיבורים והפרסום והחשיפה וכו 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 וכו, והשפעה מאוד 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 נמוכה בעומק של העניין, בהתיישבות, בשינוי תהליכים, בשינוי נפשות, בהשפעה על הנפשות, שינוי נמוך. גם אם בן אדם אומר לך, שמע, קראתי בוויינט וזה לא בסדר מה שעשיתם, בסדר, זה יושב אצלו כדעה חיצונית, זה לא משפיע מחלחל עד לעומק נשמתו, ומאחר ואני מאמין בעומק נשמתו, ואני טוען שגם כשבן אדם אפילו אומר כן, לפעמים זה לא. למה? כי אני חושב שכל המציאות שלנו בנויה מרובד עליון ורובד תחתון, וגם לכן אתה, האדם השמאלני, האדם החילוני, האדם הזה, כשאתה מדבר א', אני אומר, כמו כל דבר, גם לא עליך, גם על כל המציאות שיש בה שני רבדים, ולפעמים אפילו הם נראים הפוכים, ולכן גם כשאתה אומר א', בעצם אתה ב', בסדר? לכן להערכתי, שיעור תורה, עכשיו אם הייתי שם עליו מדומטר, הייתי רואה את ההזנק של ההשפעה הסגולית על עם ישראל הרגע, עכשיו, שהיא עמוקה והיא הרבה יותר בסיסית, היא מתופסת מתחת האדמה את כל המציאות וחופרת אותה. מלמעלה יש הרבה רעש והרבה צלצולים והרבה זה, והרבה דיבורים וכולם מדברים על זה. בינתיים, מתחת לבניין, מישהו מחרסם רק עמוד אחד. אבל איזה עמוד? עמוד היסוד של כל הבניין. אתה מבין?
יש לי שאלה, אני אומר, בזה שאנחנו לומדים תורה אני מבין, כי בסופו של דבר אתה מתחשל, אפשר להגיד, זאת אומרת, אתה בונה אופי מסוים, אישית מסוימת ודעות מסוימת, שאחרי זה אתה הולך ומשפיע איתן.
לא. עכשיו אתה אומר טקטית.
כן.
זאת אומרת, כי אני אלמד, ואז אני אדבר עם החילוני ההוא ואני אדבר על זה. לא.
לא, יפנה בתים מסוימים.
נכון. שזה לא לא, זה גם, אבל לא על זה דיברתי. זה גם נכון, אבל זה השפעה שהיא בעצם כמו ההשפעה הזאת. זה, בסוף זה יגרום את זה, זה יגרום את זה, זה יגרום את זה, שרשרת של תגובות. אני רוצה לומר, לא, עכשיו ברגעים האלה, כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, ההשפעה של לימוד תורה היא השפעה, היא בונה את המציאות עכשיו.
עלינו ועל כל עם ישראל.
עלינו ועל כל עם ישראל.
סגולית.
סגולית. אנחנו כרגע נמצאים בתוך אתר בנייה, שבשיעור הזה בנינו עכשיו 60 לבנים או 200 לבנים בבניין, בחוסן הנפשי ובחוסן הזהותי של עם ישראל. בנינו 60 לבנים. איפה הם? אופ, עברת לפה. למה אתה שאלת איפה הם? כי אתה מדבר איתי בשפה הזאת. כי אתה רגיל, איך רואים 60 לבנים? אני רואה 60 אלף לייקים. או מדברים על זה, כותרת. היה, קלמן ליברמן, בבוקר דיברו על זה, זה דיבר על זה, אז זה ככה אני בודק לבנים. רגע, תגיד, שבירכת שהכל לפני שתי דקות, היה שם לבנה? ברור. איפה? אני לא ראיתי לבנה. אבל זה מה שאנחנו עושים בתור אנשים מאמינים כל היום. מנחת הבוקר תפילין, למה? רק בשביל שההוא יראה אותי וזה 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 יהיה טוב? לא, אתה אומר, נכון, שמעבר לזה שאני מניח תפילין, שהוא רואה את זה ואז הוא אומר לעצמו, בוא נשמע, אולי תפילין זה חשוב, גם אני אניח תפילין. רגע, לא קשור, במעשה תפילין שעכשיו הנחתי הרגע, אני עכשיו בניתי את המציאות. אני יצרתי, בניתי לבנים בעולם מקביל, וירטואלי, שנמצא פה מתחת לפני השטח, משהו הולך ונבנה, ירושלים של מטה תקרא לזה, אם היינו עכשיו יורדים, או מצליחים במשקפי אולטרסאונד לראות את העולם המקביל שנבנה מהמעשים הרוחניים שלנו, היינו רואים ארמון מטורף. ואז היום אומר לך, תגיד, איך זה נבנה הארמון הזה? אתה זוכר שלמדת שיעור? אתה זוכר שהנחת תפילין? אתה זוכר שברכת שהכל? כל שהכל שלך בנה פה עולם מטורף. שהוא זה שדוחף את המציאות. הוא זה שמהווה את המציאות. אתה מבין? לכן אין הפרש בעצם בעשרת הדיברות, בין הצד הימני של עשרת הדיברות לצד השמאלי.
כל דבר זה בניין מסוים, כל דבר.
שניהם בונים באותה רמה. תמיד יש לנו נטייה לחשוב, הצד הימני והצד השמאלי של עשרת הדיברות, נכון?
לא.
בן אדם לחברו, ובן אדם למקום. מה אנחנו אומרים? שכשאני מעביר סקינת הכביש, קרי הצד השמאלי של עשרת הדיברות, או אני לא נואף, אז אני רואה איך זה מתקן את העולם. למה? כי אנחנו מסתכלים על הצד הטקטי, נכון? אנחנו כל הזמן מדברים בשפה של ויינט. כי הזקנה, עכשיו, רק הכביש. אז אני רואה את הפועל היוצא, את התוצאה של המעשה החיובי שעשיתי. אם לא גנבתי, אז החפץ נשאר אצלך. אז השארתי בן אדם שמח, אני אדם טוב כי לא גנבתי, אני רואה בעיניים את התוצר לוואי של המעשים שלי. אבל אז אתה הולך ימינה, לעשרת הדיברות, ואתה רואה כל מיני מעשים של שמורת עם השבת לקודשו, וכל מיני מצוות שהם לא... אני לא רואה את התוצר לוואי שלהם, אז מה הם בונים? הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, כשם שזה בונה, גם זה בונה. אז יוצא שבעצם גם בצד השמאלי לא הבנתי כיצד זה בונה. אז זה אומר שכשלא גנבתי או לא נאפתי, מה שחשבתי שאני בונה בזה שהזקנה שמחה שעברתי את הכביש, זה הבניין הקטן שהתבצע שם. זה שהיא שמחה שהיא עברה את הכביש. כנראה שיש מעבר לזה עוד בניינים הרבה יותר עמוקים בעולם מקביל, רוחני, שאני בניתי בתוך המציאות, שהאחרון שבהם זה גם שהיא שמחה שעברה את הכביש. הרב אלישע וישליצקי, עוד סיפור. הרב אלישע וישליצקי פעם סיפר לנו באיזה שיעור שהבת שלו חזרה וסיפרה לו בשמחה ובססון, הרב אלישע זצל, סיפרה לו בשמחה ובססון שהם מאוד מבסוטיות מעצמם הכיתה היום, כי הם עשו מעשה טוב. כמה בנות בכיתה התארגנו וקנו ביחד מעיל לאחת מהבנות בכיתה. למה? כי הם זיהו שכאילו היא הייתה כנראה מעוטת יכולת, כל החורף היא הייתה בלי מעיל, או הרבה זמן בתוך החורף, ואז הם כאילו שמו לב, קלטו, היו מספיק רגישות, שמו לב, אספו 10 שקלים כל אחת, הלכו, קנו לה מעיל.
זה לא בנת פנים?
אה? לא יודע, לא מכיר את הסיפור בדיוק איך זה היה, יכול להיות, לא יודע, לא שופט כאילו, לא יודע מה הייתה המציאות. מסתום יעשו את זה בצורה שלא ילבין פנים. ילדות בכיתה ג', לא יודע, משהו כזה. בקיצור, אז הרב אלישע שאל אותה, את הבת שלו, תגיד, למה קניתם לה מעיל? למה עשיתם את המעשה הזה, את המצווה הזאת? אז הילדה אמרה, כי היה לה קר. הכי פשוט. היה חוסר בתוך המציאות, ואני השלמתי אותו, היה לה קר. אז הוא אמר, בתור ילדה בתשע, תשובה הכי טובה. אבל הוא אומר, אבל עכשיו אנחנו בית שיעור אמונה, ואני בישיבה מלמד אותך, תלמידי הישיבה. אתם יודעים למה אתם עושים, למה עושים את המצווה הזאת? הכי אוניברסלית, הכי הגיונית, נכון? תשובה הכי פשוטה. ילד קר, אין לו כסף, אתה קונה לו, נכון? תשובה הכי פשוטה. הוא אומר, אתם יודעים מה האמת? האמת זה פה קודם. אתה יודע למה אתה קונה לו מעיל? כי השם ציווה שנקנה לו מעיל, כי זה כרגע בונה את המציאות שלנו. ב-70 שכבות, שאולי השכבה האחרונה שבהם, שהיא בתוך השכבות, כן? זה גם העזרה הפשוטה שאנחנו במוח הרגיל שלנו מבינים, כי אתה עושה חסד עם בן אדם, יש לו, קר לו, אז אני מספק את צורכו. אבל בעומק העניין, לצורך העניין, מה היה קורה, אם הייתי עושה מצווה שלא הייתי רואה את הקור של החבר.
איזה פילוסופיה, הרב? שיטות עולם, אידיאולוגיות, שחר שונות, אז מה, איזה לימוד עם זה נוגע?
שאלה טובה. פילוסופיות במובן מסוים הן רוצות לומר, נכון, הן רוצות לומר, גם אנחנו מדברים פה. נכון. העולם הפילוסופי, ולכן הרבה מהפילוסופים, א', אנחנו מחשיבים מאוד את מה שהם אומרים. אם יש לנו כבר קרב עם מישהו, אז עם העולם הפילוסופי, למה? כי העולם הפילוסופי אומר, חבר'ה, ההסתכלות על העולם כפשוטו, היא רדידות. זה טיפשות. להסתכל על העולם, what you see, what you get. זה טיפשות. חייבים להבין, להעמיק לעומק המציאות. מה הפסיכולוגיה של הבן אדם? או יותר נכון, מה הפסיכולוגיה של העולם? ולא להסתכל עליו ככה. מה אתה מסתכל עליו? זה רדוד. רדוד להסתכל עליו ככה. לקחות את החיים שלך, אני לא יודע, עזוב אותי. מה אתה חופר? עזוב אתה חופר. מה אתה חי? אתה חי את הרובד הכי זיבורי של החיים. זה הכי חיצוני, זה מה זה שטויות. מה שאתה רואה, אפשר לחשוב מה שאתה רואה. נו, זה כלום. לכן העולם הפילוסופי מרחב, חייבים להעמיק לעומק המציאות, לזהות את התהליכים, את השורשים, את הפסיכולוגיה שמאחורי כל העסק הזה. ולכן גדולי ישראל דיברו עם הפילוסופים, היה להם מאבקים בפילוסופים. הרמב״ם מצטט לא מעט את כל אנשי המדע האלה. הפילוסופיה, אפלטון, סוקרטס, ואני יודע מה, וכל מיני כאלה, אני יודע בדיוק מי, אבל אפלטון. אריסטו.
כן. הם באמת נוגעים או שהם...
הם כאילו נוגעים. בסוף הם לא מכוונים. הם כאילו לא פוגעים. כמו זורקים כדור לסל, אבל הם לא פוגעים. הם לא קולים. הרמה אומר שהם הכי קרובים, יוון, הם הכי קרובים לאורך עד מימנותה. התרבות היוונית, הפילוסופיה היוונית, היא הכי הייתה קרובה לאורך עד מימנותה. הדרך האמונה. דומה. הכי מזכיר. כן, הם פשוט אמרו, חבר'ה, ברור שזה לא כאן, ברור שזה הנושא. ועכשיו בוא ננתח אותו. אבל כשאתה מנתח אותו מעצמך, ולא דרך הכלים של התורה, שהתורה בראה את העולם, אני אומר לך, הספר פה, למה אתה צריך לכתוב ספר? זה כמו שבן אדם, אתה יודע מה יעשה? ייקח מכונת כביסה, בסדר? ויכתוב ספר הוראות הפעלה. איך הוא יכתוב אותם? הוא פשוט יעבוד עם המכונה, ינסה הכל, את כל הכפתורים, זה מחבא, הופ, הנה כבר, זה הלחצן של האון-אוף. כותב אחד, זה הכפתור מצד ימין, לחצן און-אוף. אחרי זה הוא יפעיל איזה תוכנית אחרת במכונת כביסה. תסתכל מה זה עושה. מה זה עושה שם? זה סוחט, נכון? יופי. כפתור ב' זה סוחט. סחיטה מהירה, סחיטה זה. כאילו הוא ישתמש במכונה, ואז ימציא מזה, יגזור מזה את ההוראות הפעלה של המכונת כביסה. מה יקרה בדבר הזה, בצורה הזאת? א', ייקח שנים, ב' יכול להרס בדרך, וג' יכול להיות שהוא לא ירד לניואנסים. כי העין שלו לא תזהה בדיוק, זה סחיטה מהירה, סחיטה עדינה, סחיטה זה, סחיטה... הוא לא נמצא בתוך המכונה, הוא נמצא בתוך הקרביים שלה. הוא לא יודע מה נכון לעשות לפני זה, אולי אם אני אעשה את התחצית לפני... אלף דברים. יותר נכון, להדריכל. להדריכל, לא יודע, אין ביטוי כזה, להדריכל. כן, זה פועל. לתכנן. לתכנן את המכונה, ולבנות אותה על פי מה שאתה רוצה שיהיה בה. ואז אני קבעתי שכפתור א' זה הסוגר, וזה הסוחט, וזה הסחיטה המהירה. ככה עושים. באים היוונים, כן? באו עולם שלי, כל פילוסוף, מתבונן על העולם, מסתכל, ואומר, אני מזהה שזה התהליך הפילוסופי שקורה מאחורי המציאות. שזה יפה, אבל הוא מסתכל בדיעבד. מסתכל בעולם קיים. בא התורה, אנחנו באים ואומרים, מה זאת אומרת, זה מהבטן שלי? ואם אני לא מספיק חכם, ואם אני חכם אבל לא בהכל, ואם אני, איך אני יכול להסתכל על העולם ולזהות מה הכפתורים ומה זה, הלחצנים? יש לי ספר. ספר של בורא עולם. עם כל ההוראות הפעלה, עם כל ההסברים של איך המכונה הזאת פועלת, אני מסתכל שם ואני אומר. עכשיו הבוקר שלחה לי, הבוקר שלחה לי השכנה שלי, שהיא איזה חולת חתולים מושבעת. בסדר? היא מאוהבת בחתולים. על המסער, מצוין. אתם יודעים שיש, זה כבר נהיה, הדבר הזה נהיה דת בפני עצמה בתל אביב, בוודאי. דת החתולים. זה בסדר. שולחת לי, כאילו הם גילו את אמריקה, ב-20 שנה האחרונות, אני לא יודע כמה זמן, נהיה פתאום הדבר הזה שעל החמלה, על החי ועל החתולים ומאכילים, ואתה רואה אנשים מאכילים ברחובות, כל מיני חתולים ועניינים טטטטטטה. היה לי איזה דיון הבוקר איתה, השכנה שלי שמאכילה את כל החתולים בחצר. בסוף היא שולחת לי הודעה להראות לי שיש עניין לחמור על החתול. מאיפה היא מביאה לי את ההוכחה? שכנה חילוניה. מקיצור שולחן ערוך. שולחן ערוך שנפטר לפני 550 שנה על ידי רבי יוסף קארו. היא מביאה לי את הציטוט של רבי יוסף קארו. את למדי אותנו? כאילו. את חושבת שאת המצאת את זה? כמה את פה, מסתובבת? 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה? כמה כל ההתעסקות שלכם עם החמלה על החי? בת כמה היא? 20 שנה, 30 שנה? 40 שנה? כמה? כאילו באקסטרים של כמו שקורה עכשיו. חמלה על החי תפיימת כל הזמן. קיצור שולחן ערוך, שולחן ערוך כתב את זה כהלכה מפורשת, לא כהמלצה למי שאוהב חתולים ויש לו חמלה על החי. גם מי שאין לו חמלה על החי, יקבל בראש ויתחיל לחמול על החי. זה שולחן ערוך. שולחן ערוך בא ואומר לך, אחי, אני לא יודע מה אם אתה אוהב חיות או לא אוהב חיות. אתה תתחיל לרחם על חיות. זה לא שאלה, זה חוק, אין חוק בכנסת שחוקקו. כן, קיצור שולחן ערוך, בקוף צדיק. א', כן, צריך אדם לחמול על החי, בטח, לרחם על החיות ולצער בעלי חיים, ויש מחלוקת אם זה איסור, צער בעלי חיים זה איסור דאורייתא או דרבנן. מה שעל כל הפיר רוב הפוסקים זה דאורייתא.
עכשיו, אתה אומר שהפילוסופים בעצם מזהים שיש רובד עליון, עמוק, פשוט הם לא יכולים, הם לא מצליחים להשפיע עליו?
לא, לא שהם לא מצליחים להשפיע, הם מאוד משפיעים ממנו, בזה שהם מביאים אותו, לכן כל הזמן רבותינו אומרים שהקרבות הגדולים הזהותיים שלנו הם לא עם הרחוב, אלא עם עולם האקדמיה.
אז למה לתת להם פשוט להמשיך לעבוד, זה מתי שהם מגלו את התורה? כי הרי אם אתה אומר, הם הרי זהו כל פעם,
אין הכי נמי, אין הכי נמי, הם מגלו בסוף את התורה. בסוף האקדמיה, מציון תצא תורה, בסוף מהאקדמיה תצא תורה. אלא אם כן, הם המשיכו כל הזמן לשקר את עצמם. כרגע, הזהות הזאת, החיפוש אחרי האמת, או הפילוסופיה הפנימית, היא אנטי-דתית. היא דוחה בכוח, היא לא אובייקטיבית. אתה מבין? היא בוחנת במעבדה של הפילוסופיה רק שיטות מסוימות. למה? כי האנטי-דתיות שנמצאת שם, בעולמות הגבוהים של האקדמיה, והמלחמה, משבר הזהותי הגדול שנמצא שם, שנאת התורה ודברים כאלה, הוא גורם שהמחקר המדעי הוא מאוד מאוד מוטה. הם בוחנים ארבע דברים, הם מסתכלים רק לשם, לא מסתכלים לשם. זה לא באמת אובייקטיבי, אחי, בוא נבדוק את האמת העולקית.
הפילוסוף לא תוכל להביא מצוות, הרי נגיד הם באמת בוחנים באובייקטיביות מלאה, הם לא מצליחים להביא את המצוות. זאת אומרת שהם לא יכולים להשפיע עליך.
הם לא יכולים להביא מצוות. הם יכולים בסוף לחקור ולחקור 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 ולאז להגיד לך, תשמע, גילינו שהתנ"ך והתורה הם הפילוסופיה האמיתית שלכם.
לא, זה מובן, אבל הקטע הוא, מה שאני שואל זה מובן שהם יכולים לגלות את הרובד העמוק. השאלה היא, כאילו, האם הם יכולים לתת לך מעשים?
לא.
אז זה רק התורה.
הם לא עושים את זה כל החיים. מדי פעם מוסר וזה, אבל מוסר זה, כן, זה אוניברסלי, זה כלל אנושי. כן, אין להם מפקמינות למה יעשה, לעולם הפילוסופי.
אנחנו עושים מעשים שמשפיעים בתוך הרובד העמוק,
ואין נכון.
יודעים על הרובד
העמוק. בדיוק, אנחנו לאחר תובנה של הרובד העמוק, מה עושים? מסתכל, עושים המון, מחברים ביניהם, זה נקרא מצווה, מלשון צוות, לצוות. אנחנו מורידים את הרוח, את העולם העליון, לעולם התחתון, מחברים ביניהם. עכשיו, מה קורה? כי ברגע שאתה עושה מצווה שהיא לקוחה מאיפה, מאיזה עולם?
אה?
לא. משני אלה.
מאיפה? זה עולם התורה.
מהעולם הפנימי, מהעולם העמוק. ואתה בפועל מיישם אותה באיזה עולם? בעולם של ויינט, בעולם החיצוני, בעולם של החיים שלנו. אני מניח תפילין. מה זה קורה? זה נגרם דבר מאוד מוזר. שלפעמים ישנו הנתק ביניהם. א', חלק מהמצוות שאתה עושה הם נראות מוזר. וגם אני לא רואה את ההשפעה של זה. אני מניח תפילין ואני אומר, מה זה? איך זה משפיע על המציאות? מה זה עושה פה? זה מעולם הנצח בכלל, זה מעשה שאין לו הסבר, אין לו הבנה, אין לו היגיון. אבל אני חי אותו בתוך עולם ההיגיון, אני כל בוקר, אחרי שאני מצחצח שאני מניח תפילין. אז זה עושה לי סלט. תשובה, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה לא נכון שיש פה שני עולמות. אלא מה האמת היותר גדולה? שיש עולם אחד, אחדותי. זה עולם אחד, אין עולם חוץ ועולם פנים.
אז רק אלוקים יכול לקשר בין הנצח...
נכון, נכון. האלוקות זו הדרך לחיות בתוך המציאות בעולם אחד שלם מובנה. אחרת זה שניות. אגב, זה הנצרות. הנצרות באה ואמרה, יש פה שתי עולמות מקבילים, אתה יכול או לחיות את העולם הזה, אם אתה רוצה להתנתק ולהתעלות ברוחניות, אתה צריך לזנוח את העולם הזה. אי אפשר לחיות איתו בשלווה. הוא לא, אין בו רוחניות, אין בו, אי אפשר לעבוד איתו. הוא עולם תקוע, הוא עולם צר, הוא עולם סגור, וכדי לפרוס כנפיים ולעוף, תתנזר ממנו, תתרחק ממנו, ואז אתה פתאום תמצא את עצמך מתעלל, עולמות אחרים. אם הם היו חולים, היו גם מתאבדים בשביל להתעלות. כי ממש לצאת מהכבלים של של החומרנות והחיים הפיזיים. אי אפשר, האדם לא מצליח לאבד את עצמו. אדם נורמלי. בסדר? אנחנו אומרים, יש קו אחד. כדי להסביר את זה, הבאתי לכם שתי קווים. אבל באמת, אין שתי קווים. יש קו אחד. העולם הזה הוא אחדותי. אנחנו לא חיים כאילו מדי פעם בחיי החומר, ומדי פעם אנחנו קורצים לעולם הרוח. העולם שלנו הוא עולם אחדותי, זה נקרא קודש קודשים. אנחנו חיים, חיים, חיים אלוקיים. אותו דבר. אותו דבר, נזירות ונצרות זה אותו דבר בהיבט הזה. הנזירים מתנתקים מעולם החומר, כי הם מבינים, כדי להתעלות אני צריך להתנתק מזה. זה מושך אותי למטה. אני לא, אנחנו אומרים, אנחנו הכל למעלה. הכל, גם החומר שלי הוא קודש. הכל עולה למעלה. הלאה. מה השעה? טוב, בוא נעצור. בוא נעזאת, תמספר את זה, דרך התחייה 1, 2, 3, תמיד זה...
תודה רבה, רבה.